יום שני, פרשת שמויס. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם סיפור נפלא של הרב רב יואל גולד. כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. שפת המדהים הזה הוא מעולה כל כך עוצמתי עד שהוא שמע את הסיפור שסיפרה בעלת המעשה, נערה, שם חנה, שהיא באה מקליפורניה ללמוד לימודים תורנים בארץ, והשתתפה בסמינריון של אש התורה, שבת אש התורה מפורסמת. במהלך ימי הביקור היא רצה להתארח בצפת בשבת, אבל רבי שמחשב את זה לב איש, היא לא הרגישה טוב, הייתה מיובשת קצת, סחרחורת, כאבי ראש, אז היא החליטה באמצע הנסיעה לרדת מהאוטובוס, ולחזור. לחזור על עקבותיה, לחזור לשבת, לשכונת הרוב, בשכונת הרנוף, בירושלים, ששם הרחו אותה לאורך כל הביקור. באמת, בחסדי השם, היא שבה לשם בזמן, כמה שעות לפני שבת. וככה עברה עליה השבת, יום ראשון בצהריים, היא עדיין שכבה במיטה חלשה, כואב הראש, מיובשת, ובאמצע כל הכאבים, היא מקבלת את הטלפון מאיזה חברה שלה שמתארחת בחיפה. היא מבקשת ממנה בדחיפות אם היא יכולה ללכת לצלם איזו תמונה מזווית מאוד מסוימת בהר הבית. היא צריכה דחוף את התמונה הזאת. היא עובדת על בית המקדש שעתיד להיבנות במהרה, עובדת איזו עבודה על בית המקדש, והיא צריכה דחוף את התמונה הזאת מאיזה מקום גבוה בהר הזיתים. טוב, היא רצתה לזרב, אבל היא לא יכלה לסרב. אפילו לא הרגישה טוב שהיא נסעה. אבל היא קמה, נסעה לכיוון שער שכם, בשביל לעשות טובה לחברה. שם היא ירדה מאוטובוס, הייתה אמורה להחליף לעוד אוטובוס שאמור לקחת אותה להר הזיתים. היא לא ידעה עברית כל כך טוב, היא גם לא ידעה מה שקורה בארץ. ברוב שהיא הייתה קצת חלשה, היא גם לא ידעה את הצבעים של האוטובוס, היא רק ידעה שהאגד זה ירוק. אבל היא זכה עוד דבר, שהצבע של הישראלים זה כחול לבן. ולכן היא עלתה על אוטובוס באזור שער שכם, כחול לבן. למי שלא יודע, זה אוטובוסים לערבים מלבד. שם עולים רק דוברי ערבית תאורה בלבד. אז כמה היא הייתה מאוד מסוחררת. כפי היא לא ראתה ממינה לשמאלה, מי יושב לידה. היא התיישבה למושב ונרדמה. אחרי חצי שעה היא התעוררה, היא שמה לב שהיא לא... היא עוד לא שמה לב שלא אמורה להיות או לא אוטובוס הזה בכלל. אבל אז היא הייתה בעצם אמורה להיות בנסיעה, אמרו לנסיעה של 5 דקות. היא חשבה שבטח פספסה את התחנה שלה. אז לכן, בתחנה הראשונה שהייתה לה אפשרות, היא ירדה מהאוטובוס, חצתה את הכביש כדי למצוא תחנה, שחזיר אותה למקום שממנו היא באה. למזלה הטוב במרכאות, היא מוצאת עצמה עמוק עמוק במזרח ירושלים, בתוך כפר ערבי, שכונה מוסלמית, שם אין אוטובוסים שזירים חזרה למרכז העיר. ובנוסף זה היה בדיוק הערב הראשון של הרמדאן, חוב שקט בלי נפש חיה, וכולו כרזות ופוסטרים ממלאים את הקירות, כולם בערבית, ואז היא קלטה. פחד התחיל למלות אותה, כל פוסטר שהיה תלוי בקיר, היה נדמה לה שכתוב שם מוות לערבים, ובאותו שעה כל הערבים בתי הכפר חוגגים. היא קלטה שהיא נמצאת במקום סכנה. ידי הוציאה את הפלאפון שלה לבקש עזרה, ומגלה ברוב חרדה שאין סוללה, והנייד כבוי בלי שום אפשרות להתקשר לאף אחד. היא נכנסת ללחץ אדיר, מה היא עושה? האם יש לה סיכוי לצאת מבו בחיים? נו רבי סיימה, עושה יהודי ביצרה, מתחיל להגיד פרקי תהילים, תוך כדי איזה הרהורים נוגעים. היא הגיעה למסקנה שהתנסית מזלה, ותדפוק על אחד הבתים, לפחות שזה איזה בית מטופח, עם דשא, בלי שום כיתובים וכרזות, תציג את עצמה כמובן, שיש פחד לדפוק על כל דלת ערבי. טוב, בכל הפוסטרים, בכל הבתים היו, כמעט בכל הבתים היו כל מיני פוסטרים של כל מיני ערבים, ג'יהאדים וכו'. אז החליטה שוב שהתחפש איזה בית מטופח, עם דשא ירוק, תציג את עצמה כאיזה סטודנטית מקליפורניה שרוצה לכתוב כתבה פרו-פלסטינאית, ולכן היא הגיעה, תדבר רק אנגלית בשם, בלי שום שמץ והגה של עברית, כדי להציל את עצמה שלא יהרגו אותה. היא דופקת על הדלת, ופותחת לה ככה אישה עם כל השמונה בגודים של ערביות, איזו בחורה בגיל 19 במזרע אותה, וקוראת לה ברוב תדהמה, חנה. חנה הייתה בהלם. הרי היא הכריזה שהיא לא מזדהה בכלל כיהודייה, בטח לא בשם שלה חנה. ואותה בחורה גוררת אותה לתוך הבית, נותנת לה חיבוק גדול, מראה לה את הכרטיס, אומרת לה, חנה, יש לי את הכרטיס שלך. ואז חנה נזכרת שחצי שנה לפני זה, הייתה באיזה סמינריון של אש התורה, בבית מלון המלך שלמה. הייתה שם קרוב לשלוש שבועות עם כמה בנות. שש חודשים קודם לכן. היא החליטה שיהיה לה פנקס שהיא תחתים ותרשום מילות ברכה ומכתבי הוקרה לכל מי שהיא מרגישה שהיא צריכה להודות לה. היא תכתוב ככה בלשון לימודים מכתב תודה. כשחנה הגיעה למלון, היא הייתה שם במשך שלוש שבועות, היא גמרה שם פנקס שלם, מאותר וצימוני, כך שלכל צוות המלון של בית מלון היא החליטה להכיר טובה. היא תכתוב לכל עובדת מהמלון שעזרה לה. מכתב מיוחד של הכרה טובה, מכתב כולל את שם של העובד. לא משנה אם זה מלצרית, מנקת, טבחית, לכולם היא תכתוב מכתב תודה. זה לא עולה כסף, אין לה אפשרות לתת טיפ, היא נותנת תודה. הפנקס היה לה רשימה של 50 שמות. וכיוון שהיא קיבלה על עצמה בקבלה, היא לא הבדילה אם זה יהודי או גוי. היא נזכרה בהרצאה אחת שאפילו שמעה איזה כן. אמר שצריך לקבל כל אדם בסבר פנים יפות שזה כולל גויים. וככה המון שמות של ערביות הופיעו בפנקס התודות. והיא התרשה לכל עובדות במלון שעשתה לה טובה דף תודה, כי לא היה לה משנה, לכל אחד מגיע לומר תודה. בארוחת בוקר של היום האחרון, היא שמה לב שיש עובדת חדשה שהיא מוזגת לכולם קפה. היא ניגשה אליה, היא אמרה לה שהיא נראית חדשה. אז אותו אחת הציגה את עצמה, אמרה לה שהיא רוצה להיות רופאה, היא רוצה ללמוד בבית ספר לרפואה, ולכן היא עובדת בלילה, כדי שיהיה לה כסף ולכת לאוניברסיטה, ויש להם את הרבה בני משפחה שעובדים שם במלון, סידרו לה את העבודה. וחנה הוסיפה לה, אז חנה הוסיפה גם את השם שלה, של אותה בחורה הרבה בפנקס, שהוא לתת לה מילות הערכה ותודה. ובאמת, לפני שהיא עזבה, אז היא כתבה מכתבי תודה לכל העובדות, כולל לזאת העובדת האחרונה, גם לה היא נתנה מכתב תודה. וזאת הייתה בעצם הבחורה שחנה פגשה פה בכפר הערבי. הבחורה הערבייה כל כך שמחה לפגוש אותה. הייתה בטוחה שהגיעה במיוחד לבקר אותה עם המשפחה. הכניסתה למטבח, איפה שכולם ישבו, אוכלו את סעודת הרמדאן שלהם. כולם זכרו אותה מהמלון, המלך של עמה, מהמכתב של התודה. אמרו לה איך נחמד לראות אותה. היא ישבה כמה דקות, אחרי זה היא שאלה אם יש אוטובוס לחזור, אמרו לה, אין אוטובוסים, אבל הדודה אמרה שהיא תיקח אותה עד התחנה ברחוב שמעון הצדיק, ומשם היא כבר תסתדר. עד שהגיעה לביקורת הגבולות, היה שם חייל יהודי, והוא רואה שם אחורה יהודיה עם שתי ערביות, הוא שאל אותה אם הכל בסדר, אומרת לו, כן, זה חברים שלי. ככה בניסי ניסים היא זכתה לצאת מהמקום הזה, מקום סקונה, חיים ולשלם. המסקנה מהסיפור, מלבד ההשגחה הפרטית, יש כאן מסר מיוחד, מה התפקיד של אדם בעולמו. קראת טוב, כל אדם שעושה לעצמו הוא עושה. תודה מגיעה לכל אדם, לא משנה מתי. העוצמה של הבוכה שישבה וכתבה מכתבי הערכה לכל אחד ואחד מהבית מלון. כולל אותה בחורה ערבייה שלא נפגשה בה רק ביום האחרון, היא כתבה לה בכל זאת, באופן אישי מכתב תודה. כל כך התרגשה, שמרה את המכתב עד כדי שדמותה עמדה לנגד עיניה. ובאותו רגע שהיא דפקה על הדלת, מיד היא זיהתה אותה והתרגשה, הרגישה כאילו באה לכבודה. כמה נעלה הוא מי שמסתובב בעולם בהרגשה של תודה, שאף אחד לא חייב לכלום. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משרים פרשת השבוע, ויתב ולא יקים להם ילדויס. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו ביתד נאמן לפני שנים. דברים של הרבגון רבי ליל קופרמן שליטה, על החסד ושכרו. אז כמובן הרב קופרמן ידוע מפורסם מהגמח הגדול, הגדול בעולם. קשה לתאר, הוא אומר, את מגוון הגמחים שקיימים היום בכל רחבי ארץ הקודש, אבל אין ספק שיש להם תרומה מכרעת להצלת רבבות, רבבות משפחות במצב של קושי וחוסר עמידה בקושי הקיום. אחד ומיוחד מהם, הוותיקים שבהם, זה הגמח אבא סחסד שקיים באורך הישיבת מיר. אז יש, הרב קופרמן אומר, צריכו בכל אינפלואיסור, הראוי לחבר קונטרס על ההשגחה הפרוטית שיש שם, כל מה שקורה שם, והוא מביא כמה סיפורים אמיתיים שקראו למפקידים בגמח, היה איזה אברך, אברך תלמיד ישיבת מיר שקיבל מתנות לחתונה, נשאר לו סכום של 4,000 דולר, שם אותם בבנק, כל חודש קיבל רווח שנתי, 250 דולר. כאברך בן תורה, המצפון שלו יסר אותו, הוא רואה כל כך הרבה אנשים דחוקים, סובלים, שאפשר להתעלם. אז הזוג הצעיר התחיל להסתפק, הם להשאיר בבנק ולסייע להם בפרנסה. כשזה יסע להם פרנסה דחוקה, או להלוות את זה לנצרכים. אז הרב קופרמן אומר שהם דיברו איתי, אמרתי להם שאין ספק שברכת השם תהיה גדולה יותר מ-250 דולר. טוב, ההחלטה לא הייתה קלה. הם חונכו על כך שאסור לסמוך על הנס, אבל הם החליטו לבטוח בהשם ולוותר על ההכנסות מהבנק, להפקיד את הכסף בגמח. אותו אישה היא עסקה קצת בהוראת ציור וילדי בית ספר. מאז שהתחתנה היא ארגנה חוגים לציור, לא עם הצלחה או משהו. והנה רק נכנסה ההפקדה בגמח לפעולה, שבוע אחרי ההפקדה אברך חזר, ספר בהתרגשות שראינו בחוש, סייעתא דשמיא. חמת ההפקדה בגמח הצליחה עוד פעם באחד מבתי ספר הידועים. למרות העובדה שהיא הרבה פעמים הלכה, היא שם נדחתה. יום טוב חלקה לילדים דפי פרסום על החוג לציור שהיא עושה. בתוך כמה ימים התארגנו כמה קבוצות בבית ספר הזה. ההכנסה, הוא אומר, שנספה לנו מהחוגים האלה לא הייתה 250 דולר לשנה, אלא 400 דולר לחודש. כל יום אחרי שנתנו את הכסף לגמח. הוא אומר, יש לספור את זה המשך. לאברך הזה יש אחות. נערה שסיימת לימודה בסמינר ולא מוצאה עדיין את הזיווג שלה, אלא כמה מולי מקום. אבל לא הרבה, רוב הזמן היא הייתה מובטלת. נראתה איתה את התלהבות. של אח שלה מהשינוי הדרמטי אחרי שהוא הפקיד את הכסף בגמח, אחרי שהתגברה על החשדנות שלה, זה גם הפקידה בגמח את הסכום הלא גדול שהיה לה בשביל ללא יום שהיא תתחתן. ולא יאומן, כמו שאומר הרב קופרמן, יאומן ויאומן, למחרת קשרת אליה המנהלת ומבקש ממנה שתי בקשות. דבר אחד, כשהתמלא את מקום המחנכת בכיתה ח' לשלושה חודשים, ובנוסף שתהיה אחראית בבית ספר על כל פעילות שעות הפנאי. הוא מספר גם על יהודי תמיד חכם, מחנך מרבית תוירה, שקרא כתבה על הגמח, יש לו סכום נכבד בבנק, הוא רוצה להיפגש, להתוודע לפעולות הגמח מקרוב. הפגישה הם התעניינו, שאלו שאלות הגיוניות וענייניות. החליטו להפקיד את הסכום שיש להם בגמח, הם פחדו לסתם כזה סכום ברחוב, וביקשו להיפגש בבנק. יום של הפגישה, קיבלתי טלפון שלא צריך לבוא בבנק, הכסף בבית. שאלתי אותו, מה גרם לך לא לפחד? אז הוא אמר, הוא למד למד היום בגמורה, שלוח המצווה לנזרקי. אז הוא חשב, הרי הכוונה של המצווה, אין לי מה לפחד. אז הוא נתן הוראה לשחרר כספים מופקדים בתוכניות בבנק, והפקיד אותם בגמח. באמת אחרי תקופה לא ארוכה, הוא מתקשר מבשר לי שהוא זכה להרס את הבן שלו, החתונה בתאריך פלוני, מקום פלוני, אשמח לראות אותי. טוב, הגעתי לחתונה, מקבל את הפנים שלי, הוא מקבל אותי בשמחה, כאילו הייתי מחותן ראשי, הייתי מופתע. בשמחה גדול יזו, מה הוא איזו? אז הוא מושך אותי החוצה, ומספר לי בהתרגשות הסיפור הבא. אומר לי, הבן הזה, חתן! אפילו שהוא בחור מצטיין, היה לו קשה בשידוחים. ולפני 4 חודשים, שראיתי את הכתבה, וחשבתי על כסף שמונח בבנק. אנחנו הרי מתפעלים להשם שיעשה אתנו חסד, שנזכה לראות את החופה. של הבן הזה. אז אמינו שאם נעשה, אמרנו שאם נעשה מעשה, ניתן את הכסף לנו להיטיב עם הרבה אנשים אחרים, אנשים יעשה איתנו חסד. באמת לעבר חודש והגיע הצעה שמצא חן בעיניו. ואז התפללנו לשם שתי תפילות. א', שנזכה לראות בקרוב בנישואי הבן, ב', שנוכל להמשיך להפקיד את הכסף הזה בגמ"ח. וברוך השם, שתי התפילות התקבלו. ברוך השם, היום באת לאחל מזל טוב. והחתונה הזאת, וגם הסתדרנו עם כל ההוצאות הכספיות. כי לשידוך הזה, בלי להוציא את הכסף מהגמ"ח, וזה ברור לי שבזכותם זכיתי לשמחה הזאת, ולכן אני כל כך שמח לקראתך. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים גדולי ישראל. הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על כישרונות ומנהיגים. הוא מספר שהוא למד בישיבת סלובודקה, היה שם בחור שהתפרסם בתפיסה הלקויה ובמיעוט הכישרונות. גם כשהוא הבין פה ושם קטעים מהסוגיות, זה היה ממש במינון מאוד נמוך. היו שואלים אותו איזה תפקיד, אם היו שואלים את החברים מה נראה לכם שיהיה איתו, כולם היו מנידים בראש ואומרים שאין לו לכאורה שום סיכוי להגיע לאיזה משהו, איזה דרגה כלשהי בלימוד התורה. אבל, אחרי עבודה מאומצת, והגיעה רבה שהוא השקיע בלימודים, אז המצב שלו השתנה, הוא התחיל לקלוט סוגיות, ובתוך זמן לא רב, הפך לאחד הבחורים המצוינים. וכיום, אומר הרב זילברשטיין, הוא מוגדר כאחד הבקיעים והידנים הגדולים באומה היהודית, הרבים דפקים על הדלתות שלו להציג את השאלות. אז למדנו, אומר, שאדם לא חייב להיות כישרוני, הוא צריך לעבוד על עצמו בסייעתא דשמיא, להתפתח ולפתח בעצמו את התכונות תכונות המנהיגות. כך גם היה אומר זילברשטיין, את המלדות שפרה ופוש, הן היו נביאות, ולמרות כל המעלות הכבירות שהן מכסות לנביא, שמגיע להתפשטות על הגשמיות, אז מציינת התורה ומספרת שהיו מה? משפרות את הולד. פוש שפרות לו. אז אנחנו למדים, הוא אומר הרב זילברשטיין, כדי להנהיג את העם היהודי, צריך להתחיל בעשייה של פעולות פשוטות, לכאורה, שאין בינה בין המנהיגות מאומה. ובעוד הקשר, הוא מספר שסיפר לו גיסו, רב חיים קניאנסקי, שפעם הוא בא לאבא שלו, הסטייפלר, בא לסטייפלר הזה ראשי ומסוים להתייעץ, בעניינו של אחד הבחורים, של אחד התלמידים שלו, שלא מצליח בשום אופן בלימודים. הוא אומר, כל המאמצים שאנחנו עושים, עולים בתוהו. הראשי מסיפר שהבחור כולו חלש, והנהלה החליטה להוציא אותו מהישיבה, אז הסטאפל לבקש להביא את הבחור. כשהבחור הגיע, הוא העיר לו פנים, התחיל עם אותו קיצור שכון אורך, והוא רואה שהבחור קולט, מבין. ככה הם עברו משימה לשימה, עד שהתלמיד ידע בשופי, עשרות סימנים בשכון אורך, בקיצור שכון אורך. אז הסטאפל אמר לראשי, אם לא שידלת את הבחור ללמוד קיצור שכון אורך ולהגיע להישגים, כמו שנעשה איתו, אתה לא רואה להיות ראש השיבה ומורה דרך לרבים, כי הגדלות והמנהיגות של אדם לא מתחילה בדברים הגדולים. ואדרבה, בפרטים שנחשבים לכאורה כפעוטי ערך, דווקא משם צומחת האישיות של האדם. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. אם זה היורצייט של הרמב״ם. הרמב״ם הלכות טייניס אומר, בזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. ככתוב, אבל נעשה לכם איתו. וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יצעקו ולא יריעו מהרמב״ם, ולהגיד את זה מנהג העולם, צרה נקרה. אז דרך אכזריות וגורמת להם לדבק במעשיהם הרעים. תוסיף הצרה, צרות אחרות השם האחר. אז בעת קושי, צר, נשתדל לחזור בתשובה. מעשינו הרעים, שהרי היסורים באו, מחמת אבונות, והשם חפץ, שם חפץ שנשוב אליו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוך דיוק וגשמיות, בשרות טובות, וכל טוב סלע.